שלום, שלום לכולכם מאזינות ומאזינים. אני שמח שהצטרפתם אלינו לאסקט מיוחד של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אסקט לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה תשפ"ב 2022. את האסקט המיוחד הזה אנחנו מקדישים לחיבורים, חיבורים בתוך החברה הישראלית, חיבורים שהגיעו במידה רבה בזכות האיש שאת שמו נעמיד שוב ושוב ושוב במרכז האסקט הזה, השוטר רב סמל מתקדם אמיר חורי, שהלך לעולמו בפיגוע בעיר בני ברק בסוף חודש מרס, ובזכות תושייתו הצליח להציל רבים. אהבה רבה זכה לחורי וכן משפחתו וארוסתו, קהלים שלא הייתם מדמיינים, קהילות חרדיות שלמות הגיעו לכבד אותו במותו, מראה לא ברור מאליו של גברים חרדים בבית תפילה נוצרי. על החיבורים האלה בדיוק נדבר היום באסקט הזה. עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. אנחנו מתחילים. את בוקר יום רביעי, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה, נפתח עם קולו של חתן פרס ישראל לשירה שהלך לעולמו בחודש ספטמבר 2000, יהודה עמיחי. הנה הוא בקולו קורא מתוך שירי ארץ ציון ירושלים.
שהר הזיכרון יזכור במקומי, זה תפקידו. שהגן לזכר יזכור, שהרחוב על שם יזכור, שהבניין הידוע יזכור, שבית התפילה על שם אלוהים יזכור, שספר התורה המתגלגל יזכור, שהיזכור יזכור, שהדגלים יזכרו, התכריכים הצבעוניים של ההיסטוריה, אשר הגופים שעטפו הפכו אבק, שהאבק יזכור, שהאשפה תזכור בשער, שהשיליה תזכור, שחיית השדה ועוף השמיים יאכלו ויזכרו, שכולם יזכרו כדי שאוכל לנוח.
שכולם יזכרו כדי שאוכל לנוח. זה היה קולו של יהודה עמיחי מתוך שירי ארץ ציון ירושלים, והוא מביא אותנו הישר אל תחילתה של התוכנית שלנו כולה, משדר מיוחד המוקדש ליום הזיכרון לשנה זו. תנו לי להקריא עבורכם. אז תן מילה, אמיר, תן סימן בשבילי, קר בלעדיך, רק עולמי, תמיד היית לי כל העולם, ועכשיו אתה אמיר של כולם. אלה המילים לשירו החדש של ארקדי דוכין, שמדבר מגרונה של שני ישר, ארוסתו של השוטר אמיר חורי, שמת בפיגוע בחודש מרס בבני ברק, ובמותו במידה רבה חיבר בין עולמות שלא בקלות מתחברים. החיבורים האלה לזכרו של אמיר חורי יעמדו היום במרכז תוכניתנו, אך תחילה ארקדי דוכין. את התוכנית המיוחדת שלנו היום לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה אנחנו מקדישים לחיבור בין קהילות, יהודים וערבים, חרדים וחילונים. מותו של השוטר אמיר חורי, כך נדמה לי, עשתה משהו בציבוריות הישראלית. נדבר על תחושותיהם של החרדים ביום הזה, החרדים שבאמת כקבוצה אחת אפילו הלכו לבקר בקברו של אמיר חורי, למרות היותו ערבי נוצרי. נברך לשלום את העיתונאי דודי זילברשלג. שלום דודי.
שלום וברכה, בוקר טוב.
ונברך לשלום גם את הרב שלמה לנדה, הוא רב מועצה אזורית מגילות תמר והרב של קיבוץ עין גדי ואח שקול. שלום הרב לנדה.
שלום
דודי, תסביר לי את החיבור הזה. האם זה חיבור של היה ונשכח, כי הנה זה קרה לפני חודש, מי זוכר בכלל, או שזה כאן כדי להישאר?
תראה, חז"ל כבר קבעו שצרות האחרונות משכחות את הראשונות. אבל אני רוצה לומר איזה מילת מפתח שנוגעת להבנה של הישראליות, איפה החרדיות נמצאת במקום של היגון סביב המוראות הללו שכל הזמן מתרגשות עליהן.
איפה?
היא נמצאת במקום שהוא בכלל לא מפתיע את החרדים, אבל כשיש איזה גילוי של קרבה מצד הישראליות, אז נשמע מאוד מאוד מפתיע. וישנם כמה דברים שהם בשורשי העניין. אני תמיד הייתי אומר בבדיחותה, שכשמארגנים את הצוותים שיוצאים לסקר את יום הזיכרון, אז הצוות הראשון נשלח לכיכר השבת למאה השערים, לראות אלו שמחללים את היום, ורק הצוות הבא נשלח להר הרצל.
זה לא מצחיק, אבל זה כנראה נכון, דודי, זה לא נעים.
אני יודע, לא רק שזה לא נעים לאוזן הישראלית, זה הרבה יותר צורם לאוזן החרדית. זאת אומרת, המרחב החרדי הגדול, אפילו אם הוא לא תמים דעים עם אופי הזיכרון שקבע מדינת ישראל בראשית ימיה, עדיין בכל מה שנוגע לזכרם של קדושי חיילי צה"ל, ואני אומר את זה בצורה הכי הכי פתוחה, רבי שלמה זלמן נוירבך, שהוא היה מגדולי דורנו ונחשב אולי לאיש מחמשת המקובלים ביותר בין גדולי התורה, התלווה פעם באוטובוס משכונתו שערי חסד לישיבה שבה הוא לימד בבית וגן, ישיבת כל תורה. אחד התלמידים סיפר לו בדרך שהוא מתעתד בקיץ לנסוע לקברי צדיקים בפולין. ואז רב שלמה זלמן הצביע, הם חלפו בדיוק על פני הר הרצל, אמר לו, קברי צדיקים? הנה לך קברי צדיקים, תלכו פה להתפלל. זה את האוזן החרדית, ההגדרה הזו מרתיתה.
גם אותי, גם את האוזן הקטנה שלי, דודי.
כן, אני אומר שבאופן אמיתי, הדברים האלה הם לא כל כך מקבלים חשיפה. אני זוכר, אני ושלום הולנדו מאותו הכפר, ואני זוכר את היום הנורא הזה שהאחיו במלחמת ההתשה נספה, ובזיכרון שלי צרובים רבים רבים, גם מהקשרים משפחתיים, עבודה של אמי, אחד הספקים שלה של הפרחים משדה ורבורג, נפל, או ממש אין סוף, הסביבה שלנו עמוסה בעניין הזה, אני גם חלק ממשפחה שרוב בניה שירתו בצהל, אז אנחנו בוודאי חלק מתוך ההרגש הזה, אבל להוציא יוצאי דופן, אנרכיסטים, החברה החרדית חיה את הכאב הזה באופן שלא יתואר. אני במשפט רק אסיים את החלק שאני רוצה אותו לומר, אחד מבניי, שהיום אב למספר ילדים, היה ילד בן 7 במקרה של אסון המסוקים. והוא שב הביתה באותו ערב, אחרי שכבר התחילו להתגלגל הלוויות, וממש פרץ בבכי ואמר, הרבי, מלמד בתלמוד תורה, שהוא למד, קוראים להם רבי, לא מורה, אלא רבי. הרבי שלנו היום סיפר על אסון נורא שקרה לעם ישראל, ש73 חיילים נהרגו, והוא אמר שזה קורבן של כולנו. וכל אחד מאיתנו צריך לפשפש במעשיו, ולחזור בתשובה על העניין הזה. באותו מעמד, הרבי חילק דפי סטנצל, שהילדים לקחו הביתה למבצע של הטבה, איך מתייחסים להורים, איך מתנהגים עם האחים, האם מסעים בבית, איך משכמים קום בבוקר, איך ההיגיינה שלהם אפילו, צחצוח שיניים, לסמן מבצע לחודש ימים בעקבות הטרגדיה האיומה הזו, וזה מאוד מאוד ריגש אותי, כי הילד, הבן שלי הזה עם בניי האחרים, למדו בתלמוד תורה של היישוב הישן, שהם יותר קל לתייג אותם,
כן.
שהם שייכים לאלה שמחללים את יום הזיכרון.
ובכל זאת הדברים נאמרו
לו. בכל זאת, החרדיות יצרה איזושהי אלטרנטיבה, כשאני עומד
רגע, נשים נקודה, דודי, נשים רגע נקודה, עוד רגע נדבר באמת על אותה אלטרנטיבה, וגם ברשותך, עד כמה הופתעת מיחס הקהילה החרדית באמת למותו של אמיר חורי. אבל אני רוצה עוד קודם לעבור אליך, הרב שלמה לנדאו, כמו שאמר לנו דודי זילברשלג, אח שקול מההתשה, אבל הוא היה יותר מאח, נכון? הוא היה יותר אבא מאח.
היום הילדים תלויים בנו, אז ההורים היו תלויים בילדים. ההורים שלי, ניצולי שואה מאושוויץ, הגיעו לארץ בחוסר כל, עם אחי הקטן שנולד בשוודיה, בתור שהם היו שם פליטים, והוא גדל פה כצבר, והוא הבין את השפה, והבין את המהלכים שהולכים פה במדינה, במשרדי ממשלה וכל הדברים, והוא היה... הוא היה אבא שמתפקד בכל הסידורים האלה. ההורים היו תשושי נפש, קשי יום, דאגו שאין לנו אוכל, זה היה מאוד חשוב עם הנושא של האוכל, אבל כל הסידורים, הבתי ספר של אסיפות הורים, כל הדברים, אחי הגדול, הוא היה אבא, מה שנקרא אבא בפועל. מה ששונה מהיום, שהיום הילדים תלויים בהורים. אז ההורים היו תלויים באמת בילד, ובייחוד בבן הבכור. ושהגיע האסון הזה, זה היה מאוד מאוד קשה להורים שלי, שזה ממש, אנחנו אומרים, לא שרדו את החיים.
אבל זה שדוד בכלל הולך לצבא, זה היה ברור מאליו?
זה שדוד הולך לצבא, זה היה ברור מאליו. זה שהאחים שלו הלכו גם לצבא, זה ברור מאליו. זה שהילדים שלי הולכים לצבא, זה ברור מאליו. כי איך אנחנו אומרים, לא עוד. לא עוד. ההורים שלנו התביישו לספר לנו את מה שעבר עליהם, ככה אני חושב. הם מרגישו משהו כאילו שהם לא נאבקו אולי, לא יודע מה, אין לנו הרבה ידע מה עבר עליהם בחיים באושוויץ, בזמן שהם הם שמע. אבל כשבאו לארץ ופה בנינו מדינה, אמרו יותר לא יהיה, אנחנו רוצים שיהיה לנו מה שנקרא... הכל כמובן שבזה בעזרת השם, אבל שיש לנו את השליחים למטה, שהם חיילי צבא הגנה לישראל, ואנחנו רוצים שיותר לא יהיה את מה שהיה לנו. זה היה המוטו שלהם, זה היה העניין
של... ועל ברכי, אנחנו... על ברכי המשפט הזה אתה מחנך את הילדים שלך?
הילדים שלי, אני מחנך אותם, יש לי אפילו ילד קצין ביחידה מיוחדת, כולם שירתו, ואם... אם לא שירת, אולי יש לי לא מעט ילדים, אז עשה שירות לאומי, ואפילו אני יכול לספר לך שיש לי ילד הקטן שמתגייש בעשירי לחמישי.
עוד רגע ממש.
עוד רגע ממש. זאת אומרת, המטרה היא כאן כמה שאפשר לתרום, למען עם ישראל, ואנחנו באמת לא מבדילים, כמו שזה שרוצה
להרוג בנו. אז אמור מילה, אפרופו ברשותך, הרב לנדאו, אפרופו הדברים שדודי זילברשלג אמר, על אותה תפיסה ציבורית כללית, איך חיים מול תפיסה שכזו, כאשר אתה יודע שהמציאות היא אחרת?
איזה מציאות אחרת? מה הכוונה? שהמציאות של הקיצונים?
לא, המציאות של אבא ששולח את הילדים שלו, שמחנך אותם על ברכי השירות ועל ברכי ההתמסרות.
אני יכול להגיד לך שהרוב הדומם של המגזר החרדי משרת את המדינה, בדרך כלל לא משרת את זה בגיל 18, כי יש לנו את סדר עדיפות לנו של לימוד תורה, זה במקום הראשון, אבל בדרך כלל שאנשים יוצאים כבר לחיים ומתחתנים בגיל 22, אין רובם של רובם משרתים בצהל, ואם אדם לא משרת בצהל, אז הוא משרת בשירות אזרחי, אם את יכולה לראות את זה במגן דוד אדום, אם את יכולה לראות את זה בזקה, אם את יכולה לראות בעזר מציון, את כל הארגונים, תראי, כולם רק עם חרדים ודתיים שנמצאים בארגונים האלה, וכל אחד מרגיש צורך לתת. ממש, ממש לתת, וזה הרוב הדומים. כי התקשורת אוהבת לשמוע ואוהבת לקבל את זה יותר רייטינג, את הקיצונים ואת המתנגדים ואת כל אלה, אבל זה לא אנחנו. הציבור החרדי ברובו הוא ציבור שנותן והוא חונך לתת.
זה הרוב הדומם. דודי, אמור עד כמה...
אני רוצה להוסיף איזה משפט אחד על הרב שלמה, רנדו. כשהיינו בכיתה ב'
פרצה מלחמת ששת הימים, בשמונה ברבע בבוקר הייתה הצפירה הראשונה. כבר חודש לפני כן לא ראו גברים בבני ברק, באזור שאנחנו גרנו, לא היו גברים. בתי הכנסת היו ריקים, רובם אמנם שרתו אז בהגה, מה שהיום נקרא...
פיקוד העורף לפי דעתי, כן, פיקוד העורף.
במסגרת של צה"ל. האווירה הייתה שונה לגמרי. ואני לא רוצה לגמרי להלבין את העניין ולעשות את החלום ורוד. אבל היו כאן כמה התרחשויות במהלך השנים שדחקו את החברה החרדית לזרועות קווים קיצוניים. לדוגמה, מה שקורה היום עם הפלג הירושלמי, מה שקורה היום עם עוד גופים שהם הפכו להיות אנטי-מדינה באופן מובהק, ואני חושב שבמבט של שנה וחצי, שנתיים לאחור, ההתייחסות לחרדים סביב הקורונה, היא לא תורמת לביחד הזה, אלא גורמת... אני השמעתי בשנתיים האחרונות דברים קיצוניים כלפי חלק מהרשויות במדינת ישראל סביב הקורונה, אני חושב שמועצת העיתונות שקיבלה עכשיו החלטה על אחד הכותבים בארץ שהכתיבה שלו נגד חרדים הייתה גזענית, במקרה רגיל, אם היה מדובר באוכלוסייה אתיופית לדוגמה, או אוכלוסייה אחרת, זה היה מניע את אמות הסיפים של מדינת ישראל. אבל חרדים, אפשר לזרוק אותם למזבלה, אז בתחושה של נוער שצומח ופורח, אז זה משיג לאחור, הישגים גדולים מאוד מאוד, גם בנושא של תעסוקת חרדים, בנושא של שירות חרדים, אבל יחד עם זאת, יש היום מרחב חרדי ענק, שנלחם על מקומו בישראליות, נמצא באהדה גדולה מאוד, לנס שהתחולל בארץ ישראל, וכדי לבדוק את הנתונים, הנתונים כבר שנים ארוכות מלמדות, על אפס ירידה של חרדים מהארץ. טוב לנו כאן, אנחנו מרגישים שאנחנו חיים בגן עדן, חרף המציאות הזו, שאנחנו במידה מרובה מאוד אוכלוסייה תחויה, וגואל, אתה וגם חלק גדול מהמאזינים לא שמעו מעולם ממני, שאני מרגיש דחוי במדינת ישראל. אני מרגיש שאני חלק מאדוני הארץ, אני לא מרגיש שאני דחוי, אבל עדיין אנחנו במציאות שלא מקרבת את הכתבות אלא מרחיקה אותם, ולכן הסיפור של אמיר חורי הוא סיפור כל כך... במידה מסוימת עם כל הקושי שלו, הוא כל כך, ההתפרצות הזו של ההוקרה אליו, ואנשים שנסעו בתחבורה ציבורית להלווייתו מבני ברק, ואנשים נשואי פנים, לא תגיד איזה מובטלים. הדברים הקטנים האלה מייצרים את השינויים הגדולים. ואנחנו ראינו את זה, רק עכשיו ראינו את זה. אחד מגדולי המוסר אומר שבליל הסדר, לא לוקחים את מדיסון סקוור גארדן וחוגגים את העצמאות של העם היהודי עם זיקוקים, וגם לא עם פטישי פלסטיק. חוגגים את זה עם פרטים קטנים, לטבול במי מלח ולקרוך כרפס או לקרוך כהילל את הדברים ולחלק כליות לילדים, כי הפרטים הקטנים הם הרבה יותר משפיעים לטווח ארוך ועושים את ה... מייצרים את המצב הטוב יותר מצרמוניות גדולות שבאות והולכות כשם שהם באו, ככה הם הלכו, ואין להם שום משמעות. אז לכן אני חושב שהסיפור של אמיר חורי באמת נותן ביטוי גדול, כי החברה החרדית לצערי לא ידועה באהבתה הגדולה לחברה החרדית, הערבית. אבל במקביל אתה מגלה שמקום כמו זיכרון, עם פורדי, שיש קשרים מסוימים של אנשים שעובדים במוסדות חרדים, אתה מגלה פתאום שהמשותף רב על המפריד, והיכולת לייצר מהלכי שלום, הוא הרבה יותר טוב מהתקרית שהייתה אתמול בין כפר מסריק לעכו.
כמובן, כמובן.
זו מציאות שאנחנו צריכים כל יום להילחם עליה, כל יום לרענן את הזיכרון ולדעת שבסך הכל אנשים חפצים חיים, וכל בן אדם הוא אינדיבידואל לפני עצמו, ושנאה היא לא במקומה, ואיבה היא לא במקולה, והשפלה והתנסות, בוודאי לא, אבל מדינת ישראל, חלק גדול מהמערכות, נגועות במצב הזה.
במצב הזה. אנחנו נברך את שניכם לשלום דווקא ביום הזה, דודי זילברשלג והרב שלמה לנדאו, תודה רבה שהייתם איתי הבוקר.
כל טוב. כל טוב, תודה רבה לכם.
נעבור אל הנושא הבא שלנו. החודש לפני 18 שנים ספג נגמש ובוצבת מנהרות פגיעה ישירה של טיל RPG וחמישה חיילים נהרגו. סרן אביב חקני, סמל ראשון זאור סמילייב, סמל אלעד כהן וכן רב סמל ראשון איימן גדיר וסמל ראשון ליאור וישינסקי. עכשיו שני אבות כשם הסרט שנעשה אודותיהם, לאחד כלב לשני סוס, יוצאים יחד במסע של זיכרון. נברך לשלום את האבא של ליאור, שלמה וישינסקי. תודה שאתה איתי הבוקר.
בוקר טוב.
ונברך לשלום את אבא של איימן, שלום לחסן גדיר.
אהלן, בוקר טוב.
שלמה, נתחיל איתך ברשותך. מדוע אתה יוצא למסע הזה?
מדוע אני יוצא למסע? המסע הזה התחיל דרך אבו סלח. אבא של חסן, אבו סלח, זכרונו לברכה, זה סבא של איימן, שצלצל אליי יום אחד, איזה חודש אחרי המקרה, ואמר לי מילים שתפסו אותי חזק בבטן, הוא אמר לי, שלום, מדבר אבו סלח, אני סבא של איימן גדיר. הילדים שלנו התנדפו באוויר. בשביל זה אנחנו צריכים להיות מחוברים בקרקע. הייתי רוצה מאוד לפגוש אותך.
שאלוהים ישמור, איך מגיבים למשפט כזה בכלל?
נכון, אני כמעט התעלפתי, אבל זה היו מילים נוקבות וחזקות ומעלב.
כי מה, מה הסבא, מה, מה הסבא בעצם אמר לך? מה היה הסאבטקסט שלו?
סבא אבו סלח הוא ראש השבט, הוא איש מיוחד במינו, הלך לעולמו. הוא היה באמת איש כל הגליל התחתון נשמע לו. הוא היה כאילו השייח, איש שוחר שלום. שהמשפחה שלו היו לו כבר כמה בנים סבא עם השאול, כן? בצהל. כל הילדים שלו שירתו בצבא. ומשפחה ענפה, משפחת גדיר. ביר המלכסון. נפגשנו אצל אלוף אלעזר שטרן בבית בשבת, וזה היה מחזה סוריאליסטי, לראות שולחן שבת ביישוב דתי, כשמראש השולחן יושב אבו סלח עם כפייה ואפל, ומצד ימין משפחת שטרן, כל המשפחה, ומצד שמאל כל משפחת גדיר. ובשלב מסוים, כדי להתחיל את השיחה, פסק אבו סלח על השולחן איזה שלוש פעמים כמו איזה רב, אמר, שטרן, בבקשה, פרשת השבוע. אז נשמר קרח.
פרשת השבוע, זה נחמד. אתה יודע, אני צוחק עכשיו שלמה, ואני כאילו מרגיש צורך לבקש ממך רשות, אם בכלל, אם בכלל מותר לנו לצחוק היום. איפה אתה במחשבות האלה?
תשמע, אני כל בוקר וחסן כל בוקר קמים עם הילדים שלנו. אני, יש לי תמונות גדולות של הבן, כשאני מתעורר, אני רואה אותו. אז וחסן אותו דבר. ואני וחסן, בוא נגיד שאנחנו כבר משפחה, את החגים אנחנו עושים ביחד. אנחנו משפחה, אנחנו יום יום מדברים בטלפון. ואני רוצה להגיד לך שהם ימצאו אותי, לא אני אותם. הם ימצאו אותי וקיבלו למשפחת גדיר.
אני רוצה שנשים נקודה ברשותך. חסן, אעבור אליך ברשותך, כאמור, האבא של איימן. אולי, ואני נזהר חסן במה שאני אומר, אולי אנחנו טובים רק במוות. אולי אנחנו רק אז מתחברים.
המדינה הזאת מדינה שלנו, והחיילים הם שלנו, ועבדו כולם ביחד. אז התחברנו מאחרי החיילים, שהם היו בצבא ביחד, וקרה להם מה שקרה להם ביחד. אז התחברנו.
מה זה היום הזה בשבילך? האם זה יום מיוחד?
היום,
או כמו
היום הוא ממש קצת קשה. ממש קשה, כי אנחנו זוכרים אותם, באמת כל הזמן אנחנו זוכרים אותם. זה בנים שלנו. אני קצת לא שומע כל כך טוב בגלל...
בגלל הגיל.
כן. בגלל הגיל, בדיוק, בגלל הגיל.
בגלל כולנו. אולי תגיד לי, למה אבא שלך אימץ את, 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 את שלמה? למה הוא אימץ אותו? למה הוא צלצל אליו ואמר לו, הילדים שלנו התנדפו באוויר, אנחנו מחוברים בקרקע?
אבא שלי הוא בן אדם בגיל, איך אומרים, היה דלקן, וחשב שהבנים שלנו הלכו למעלה ביחד. אז חשוב לו מאוד שגם כן המשפחות למטה של החיילים שהיו בתואר הגמש, שהיו מחוברים גם ביחד. חשוב לי מאוד.
אני רוצה לומר משהו על...
בבקשה, שלמה.
קשה לי לדבר על זה כל כך, אתה יודע, זה קשה, קשה לדבר, אבל אני רוצה להגיד לך שחסן ואני, אנחנו באמת משפחה. אנחנו משפחה. החלטנו שאנחנו משפחה, ולתמיד. ואני גאה להיות, אני עוד מעט יחליף בדלת שלי, כתוב שלמה וישינסקי, אני אעשה שלמה וישינסקי גדיר. כי אני גדיר, אני עובר בגליל התחתון, צועקים לי, אבו גדיר, אבו ליאור, אני מוכר שם, כי אני הרבה בא לשטח של חסן.
וואלה, אח שלי אתה, אח שלי, באמת אח שלי.
אנחנו אחים, ממש אנחנו אחים, ויש עוד דוד, כולם מחוברים.
אבל תנסה שלמה לענות לי על מה ששאלתי את חסן קודם. אולי רק ברגעי המוות אנחנו טובים בלהתחבר. למה אנחנו לא מתחברים ככה בחיים עצמם?
מה זאת אומרת לא מתחברים בחיים? למה אתה אומר את זה? כי בחיים, אפילו לפני שקרה אסון שלנו, תראה, איימן שאמר על ליאור, ליאור היה שייך לקבוצה מיוחדת במינה של צוות מנהרות, שהיו בסך הכל 10 חיילים כאלה שהתנדבו לעשות את הדבר הזה בתחילת העניין, שהמנהרות היו אז מאוד צרות, ואיימן היה לוחם, הוא היה לוחם, אבא שלו, שירת בצבא, גם חסן שירת בצבא, כולם שירתו שם בצבא, חסן היה גשש, אבל... איימן היה לוחם, והתפקיד שלו היה באותו נגמה זה לשמור על ליאור. הוא שמר על ליאור. אז זה היה בחיים, זה לא היה במוות. זה לא היה במוות. בחיים הוא הלך לדבר מסוכן, לשמור על ליאור ועל הצבע. כלוחם. הוא בגדוד הסיור המדברי היה. והוא מכיר את השטח טוב, וגם ליאור הכיר את השטח, אבל ליאור התעסק בחומרי הנפץ, והיה צריך מישהו שישמור על ליאור, כי הוא הולך עם... חומרי נפץ, לא משנה, זה, אני לא אדבר על לוגיסטיקה. אבל אני מצטער מאוד, חסן היה מחובר, ואבא של המוסלח היה מחובר ליהודים עוד לפני שאני נולדתי. כן, כשעלתה, היישוב עלה על יד ציפורי, על הציפור ששטרן גר. איפה, חסן, איך קוראים ליישוב?
הוא יגיע לשם ליישוב בשנת 50, כי המשטרה...
שמר על העולים החדשים שהגיעו.
מרומנים ממושב ציפורי.
שמר על העולים החדשים שהגיעו מהונגריה לציפורי.
משב ציפורי, נכון.
נכון?
וקראו לו אז קוג'קארו, בשם של רומני, לאבא שלי.
אז הוא היה מוכר בחיים. ואלעזר שטרן מספר לי שכשהם עלו לנקודה הזאת של הושעיה, כן? והיו זה 10 קרוונים שהתנחלו בגליל. אז מי ששמר עליהם, על מג"ד בצה"ל ועל חבר'ה של מבני עקיבא שהקימו את ההתנחלות בהושעיה, מי ששמר עליהם זה המוסלח.
כן. אז מה, אז אנחנו שוכחים את זה, שלמה? אז אנחנו שוכחים את זה, שלמה?
בטח, זה מה שכואב לי. אנחנו שוכחים, ואני מצטער להגיד את זה, יש אפליה. יש אפליה בין יהודים וערבים, וערבים שמשרתים שהם אזרחים מלאים. הם אזרחים יותר טובים, כי אני ביקשתי מחסן לעשות איזו פעולה מסוימת, כדי להפגין... נגד רשות שמורות הטבע, הוא אמר לי, לא, אנחנו לא נעשה דברים כאלה, אני שומר חוק, אני לא יעבור על החוק. אני ביקשתי לעשות סככה לסוס. ואמרתי, הסוס לא יכול לעמוד ככה בגשם, צריכים לעשות סככה. הוא אומר, אבל אסור לי. אז אמרתי, אז נעשה. אני אעשה משם אנדרטה על הסככה הזאת.
לא רק זה, לא רק זה, גם בסרט, גם בסרט המדובר שני אבות, אתה אומר, אני אבוא אל הכביש עם עוד הורים שקולים, אנחנו נחסום את הכל ואנחנו נעשה בלגן, והוא אומר לך לא.
לא, אסור לעבור על החוק. אתה מבין? אני נשבר לי כבר. אני מתעסק בעניין הזה כבר 16 שנה. וצוחקים ממני. אז רק אם אני אעשה פעולה דרסטית, והוא לא מרשה לי לעשות פעולה דרסטית, הוא אומר, אני חי במדינה דמוקרטית, ואני שומר על החוק.
אז אולי...
אז תגידי, מי אזרח יותר טוב? הוא אזרח יותר טוב ממני.
אז חסן, תסביר לנו.
כן.
תסביר לנו למה אתה לא מוכן לעשות את הפעולות ששלמה אומר שצריך לעשות, כדי שתקבל את הזכויות שאתה זכאי להם?
אני אומר לך, המדינה הזאת, אמת, אני אוהב אותה. ואני נתתי הכי יקר בשביל המדינה הזאת, זה הבן. והקיום המדינה הזאת, אם אנחנו רוצים לחשוב, קיום של המדינה הוא על, על, על חשבון של כל חייל שנהרג בגבולות. על כל חייל שנהרג בגבולות, בגלל זה המדינה היום היא קיימת. אז אני לא רוצה לעשות בשוט למדינה הזאת. אני חושב, נחכה קצת, אולי יתנו לנו...
בשנה אנחנו מחכים. בהלוך ושוב. ואני אומר לך בכל רם, כן. ואם חסן היה יהודי, זה היה נפטר.
זה ברור, זה נראה אחרת, נכון.
אבל שים לב, שלמה, מה הוא אמר, מה חסן אמר, הוא אמר, אני לא רוצה לעשות בושות למדינה הזאת, זה משפט גדול.
הוא אזרח יותר טוב ממני. הוא אזרח יותר נאמן ממני.
אני רוצה שנשים נקודה לקראת סוף השיחה שלנו.
אנחנו בין הפטיש והסדן, כדי להיות מוכרים, אז אנחנו צריכים, קיבלנו את זה. הוא קיבל את השטח, אריק שרון אמר, מה שאתה תרצה, והוא לא רצה שום טובות, הוא לא רצה כסף, הוא רצה שיתנו לו לעשות את מה שהוא עשה כל החיים שלו, אז נתנו לו מראה מקום לא כל כך טוב, לא הכי טוב, זה לא מראה, זה לא מראה של דשא ירוק, זה צפוף בין העצים, אבל הוא שמח בחלקו. עכשיו, אני רוצה שזה יהיה שם לפי התקן של משרד החקלאי.
טוב, שלמה, אני רוצה שנשים נקודה ברשותך ונחזור
ביום הזה. זה נורא חשוב לי, אתה מבין?
אני רוצה שביום הזה נחזור ברשותך לדבר על הילדים. חסן, תספר לי אולי דבר אחד, זיכרון אחד מתוק מהבן שלך, איימן.
איימן, הבן שלי, הבחור בערים. יש לי שתי בנים, היה לי איימן וחוסן. ושלוש בנות. היום השלוש בנות הן נשואות, והאיימן נפטר, והבן גם נשוי. בן הוא, האיימן הוא בן אדם מאוד יקר, הוא גדל אותי בשטח, למדת אותו על טרקטורון, למדת אותו לעזור לי גם בעדר. הוא היה היד שלי הימין, ממש היד שלי הימין. והתגייס לצבא ברגע שגמר את הבית ספר, אמר, אני אבא רוצה להצטרף כמו כל החבר'ה שלנו, המשפחה שלנו, וללכת לצבא. הלך לצבא בשירות סדיר 3 שנים, ואחר כך הוא חתם קבע. הוא אהב את הצבא, ממש אהב את הצבא. הוא בן אדם היה מאוד אוהב את החברים שלו, החברים שלו אוהבים אותו, מהגן על כל אחד, ו... עד שקרה לו מה שקרה לו.
שלמה,
אני אומר, כן.
שלמה, מילה לסיום אצלך. רגע אחד שתמיד תזכור ותיקח איתך של ליאור?
אני לוקח, אין לי רגע אחד, יש לי כל כך הרבה רגעים, אבל מה שאני רוצה לומר על ליאור, שליאור היה בחור תל אביבי רגיל. הוא לא היה בתנועת נוער. למד אומנם בבית ספר לטבע, אבל אולי היה בתנועת נוער, ולא הבנתי איך הוא התנדב דווקא למשימות האלה, שזה רצה לשרת בשפיץ של השפיץ, ועשה הכל כדי להיות ביחידה מובחרת. אז גם התל אביבים, שמסתובבים בפאבים ולא בתנועות נוער, הם איתם הנוער שלנו. וכשאני רואה בחורים צעירים, תל אביבים, שבאמת אתה לא חושב שהם... ששאלתי את ביור, למה אתה התנדבת על הדבר הזה? יכולת להיות עכשיו, להמשיך להיות ממקף וללכת לקצונה. הוא לא רצה ללכת עוד לקצונה, אמר, קודם אני אעשה משהו משמעותי, ואחרי זה אני אלך לקצונה. אבל בחור תל אביבי, שאני לא מבין איך הוא, אז הוא אמר לי, אני רוצה לשמור, אני רוצה לעשות משהו משמעותי, ואני רוצה לשמור על האור שלי. אני לא רוצה שאוטובוסים יפוצצו בתל אביב. זה תמיד מפליא אותי שבחוץ העיר, בוא נגיד שחברה סלונית, לא חברה של תנועת נוער. זה דבר כזה.
וככה אנחנו גם כן נזכור אותו בעזרתך. אבא של ליאור, שלמה וישינסקי, ואבא של איימן, חסן גדיר, אני מאוד מודה לשניכם. תודה שהייתם איתי הבוקר.
תודה רבה.
אנחנו במשדר מיוחד של גם כן תרבות לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחיילי פעולות האיבה. נדבר עכשיו על צלקות, אלה הנראות לעין ואלה המוסתרות, אך כואבות לא פחות. האם הצלקת היא מזכרת מתמדת לאסון שקרה? האם הצלקת היא אות של כבוד? ומה קורה כאשר אתה נושא צלקת של אחר, של אדם שאהבת, לא כזו שחווית בעצמך? תערוכה חדשה מביאה את סיפורם של המצולקים. האחת שכחה מברשת שיניים, חזרה לביתה, עלתה לאוטובוס ונפגעה בפיגוע. השני נפגע באחד מאירועי הטרור שוברי הלב שהיו בהיסטוריה הישראלית, בבית הילדים במשגב עם, והשלישית נושאת את צלקותיו של אביה, שנפצע במלחמה ושם קץ לחייו. נברך לשלום את סופרת הילדים מיכל פז יעקובסון. שלום מיכל.
שלום.
ונברך גם את חן שפירה, האומן חן שפירה. שלום חן.
שלום
גואל. ולצדכם הסופרת רוני גלבפיש. שלום רוני.
שלום
גואל. מיכל, מברשת שיניים? משחת שיניים?
כן, סיפור קצת מהסרטים כזה, שישנתי בבית של חברים והייתי בדרך לבית שלי בצפון וירדתי לתחנת אוטובוס ואז נזכרתי ששכחתי את המברשת שיניים שלי. אז ככה עליתי מהר למעלה, נקשתי בדלת ברכות שלא להעיר את כל החברים שישנים, ואז אושר פתח לי את הדלת, זאת אומרת, שכחתי משהו, אמר לי, כן, שכחתי לחבק אותי. וכמובן שלקחתי את המברשת שיניים, חיבקתי את אושר, ושומעתי את האוטובוס מגיע לתחנה, רצתי למטה במדרגות, ראיתי את הדלתות נסגרות, אבל הנהג קלט אותי, פתחתי את הדלתות, עליתי במחשבה של וואו, איזה מזל. שלוש תחנות אחרי זה היה הפיגוע.
דלתות מסתובבות, כן? אם היינו מוותרים על מברשת השיניים, אם לא היינו מחבקים את אושר, אם לא היינו רצים לאוטובוס, אם הוא לא היה נהג נחמד שפותח לנו את הדלת, הם לא נחמדים בדרך כלל.
אתה יודע, כל אחד והקרמה שלו, לאן שהדברים צריכים להוביל.
את תופסת את זה כקרמה 20 שנים, נכון? מאז הפיגוע בירושלים.
כמעט 20 שנה, כן.
את תופסת את זה כקרמה?
אני תופסת את זה כמה שצריך לקרות קורה, קטונתי מלדעת דברים גדולים ממני, אין לי ידיעה ברורה של לאן הדרך מובילה, אני רק יודעת שאני צועדת את הדרך.
כי מה, זה הופך את הכל לקל יותר עבורך? אם אנחנו מתייחסים על זה בתור משהו גדול מאיתנו, אז אנחנו יכולים לחיות עם זה יותר בשלום?
אני לא חושבת שאפשר להגיד שזה הופך את זה לקל יותר, עם הדברים שחוויתי במהלך חיי, והפיגוע הוא אחד מהם, הוא לא כולם. אני לא חושבת שזה היה הבחירה של דרך קלה. אני רק יודעת שיש משהו שאני קטונתי מלדעת מהו. יש איזו אנרגיה בחיים האלה שגורמת לזה שהשמש תזרח כל בוקר והלבנה תתמלא ביופייה והעצים ימשיכו לצמוח וגם אנחנו לצמוח ולהתפתח. זה בפנים, זה בתוכנו, זה מחוץ לנו, זה הכל ביחד, אבל...
את זוכרת את שמו של המפגע? הוא שם שנמצא אצלך בראש?
לא, אני זוכרת אותו, אבל זה לא שם שהולך איתי כל הזמן. הדבר הזה חי בתוכי. ונלל הוא בן אדם שהיה נקודה מפנת בחיים שלי. כמו שהלידה היא נקודת מפנה בחיים שלנו, של אנשים, של אמהות, אבל אחרי הלידה יש חיים שלמים.
צריך לומר, את היית אולי הנפגעת הקשה ביותר, נפצעת אנושות באותו פיגוע בירושלים, חודשיים היית מורדמת. איזה מהצלקות בגוף שלך את הכי אוהבת?
וואו, איזה שאלה מפתיע. איזה צלקות? יש כמה קטנות כאלה שאני ממש אוהבת שהן ככה צלקות. אתה מדבר בגוף שלי, אני מבינה שאתה שואל על צלקות חיצוניות. יש איזה כמה כאלה שאני דווקא מסתכלת עליהן ואני אומרת, הן די מושלמות ככה, יפות כאלה. הם יותר הניקוזים וכל הדברים של הרפואה, פחות הצלקות של עצמם. אבל אני יכולה להסתכל על עצמי במראה ולמצוא את הצלקות שאני יותר מתחברת אליהם, זה תהליך. זה תהליך שלוקח את לפחות 20 שנה שאני חווה אותו.
את אומרת תהליך, וזה יוביל אותנו עוד מעט בהמשך השיחה שלנו באמת אל הצלקות הנפשיות, ולא אלה הנראות לעין הגופניות. חן, נעבור אליך, כאמור, האומן חן שפירה. את יודע, חן, מה זה היה הפיגוע במשגב העם עבור בני הדור שלי? זה היה האימה בהתגלמותה. האימה בהתגלמותה, נכון? אפריל 1980.
כן, זה בהחלט... משהו שקשה בכלל לתפוס אותו, שאנשים יכולים לקחת תינוקות כבני ערובה ולסחור בהם בכלל כל העניין הזה של מעגל הסחר בדם, ואפופו הקשר ליום הזיכרון. כן, אבל דווקא מבחינתי זה הרבה יותר down to earth, הרבה יותר קונקרטי,
הרבה יותר קונקרטי כאחד הלוחמים שבעצם היו חלק ממה שקרה שם.
כן, גם בחוויה של להיות שם, להתכונן לרגע שאולי נצטרך לפרוץ ממנה, וגם במובן של לעשות את מה שצריך לעשות. ואולי אחר כך אתה הזכרת את ההבדל בין הצלקות הפיזיות והצלקות הנפשיות, בין הדברים שהם מאוד מאוד רפואיים, נאמר ככה, או שקשורים לנראות הפיזית, אבל מה שמסתתר מלמטה, מבחינתי זה היה רגע של עצירה ומחשבה מחדש.
עצירה ומחשבה מחדש, חן, שלולי אותו צרור ברגל וביד שפצעו אותך, יכול להיות שבכלל לא היית חושב אולי בכיוון אחר, בצורה אחרת.
כן, זה מחשבה על כל המעגל הזה של הצייתנות וההתגייסות והקרבה עקידה, הייתי אומר אולי אפילו של שני צדדים, דרך אגב, וסוג של מחשבה מחדש של כל המלכוד הזה, וכל החסרים שהמעגלי האלימות האלו בעצם מנסים לחסות אליהם.
אתה חי בשלום עם הצלקות על הגוף?
כן, אני, תשמע, אני עובד, מי שמכיר את העבודה שלי, אני עובד מתוך איזושהי מחשבה ביקורתית כזאת, על נושאים שהם גם משמות העבודות, אתה יכול לראות עם סדרות של עבודות שנקראות אדמה חרוכה או פני האדמה, שמדברות על היחס שלנו בכלל כחברה לאדמה שאנחנו חיים עליה, ואנחנו חורכים אותה ושורפים אותה ומנצלים אותה. ואם זה סדרת עבודות שאני הולך להציג בפעם הראשונה בתערוכה הזאת, שנקראת צור נקוב, ששם הצור מקבל משמעות כפולה ומכופלת, אולי גם הצור הקונקרטי שדיברת עליו קודם, אבל גם סוג של הבטחות ריקות מתוך דיבורים גבוהים גבוהים, ושום קשר למה שקורה במציאות. סוג של בכלל המונח טרון עקוב, שכל הכסף נזל ונשפח מתוך הצרור או מתוך הענק שלך, ואתה עובד לחינם. זה מונח מאוד מאוד חזק בעיניי. ואני חושב שמבחינתי לפחות, האומנות מאפשרת לי לעבוד על, על הנושאים, גם הגלובליים, הגלובליים, אבל גם הפרטיים, באופן כזה שמרחיק אותנו מדיבורים גבוהים, ונוגע קצת יותר בכאב עצמו, בחורים, בחוסרים, ואולי גם בריפוי. כי אני חושב שההתבוננות לתוך המקום הזה, אולי זה הדרך היחידה לצאת בדרך חדשה.
אנחנו נשאל עוד רגע עד כמה האומנות היא באמת משמשת כתהליך של ריפוי, אבל עוד קודם אעבור אלייך רוני. עבודה נוספת שמוצגת בתערוכה המעניינת הזאת זה צילום של הצלם בועז לניר, ובתמונה רואים את העיתונאי גבי בשן, זכרו לברכה, כולנו מכירים את גבי בשן. זו תמונה מסוף שנות ה-80, רואים אותו ישוב כאשר הוא קטוע רגליים בעקבות מלחמת לבנון הראשונה. הוא האבא שלך.
אז בצילום זה אבי, המנוח גבי בשן, אהוב מאוד, ואכן בשבילו זאת הייתה קצת מלחמת העולם.
את זוכרת את החיים יחד עם איש שבשבילו הוא עבר מלחמת עולם?
זוכרת היטב. זה מאוד מורכב לראות את הדבר הזה, בעיקר מפני שאבא שלי היה בן לדור של גברים שותקים. הגבריות האמיתית היא לשתוק ולהכיל את הכאבים שלך. ואני חושבת ש... במידה רבה מאוד, זה גם מה שהוא ניסה לעשות. גם לגבי המלחמות הקודמות שהוא השתתף בהן, הוא היה איש קבע הרבה שנים, הוא נפצע במילואים, אחרי שהוא כבר היה אזרח כמה שנים טובות, אבל כל השירות הצבאית שלו, כל הטראומות משם, אנחנו ידענו שהן קיימות, כי אמא שלנו הייתה יותר דברנית, אבל הוא כמעט ולא דבר עליהן. אז אפשר היה לראות...
עוד לפני הפציעה הזאת, את אומרת לנו, רוני?
כן.
עוד לפני הפציעה, זאת אומרת, ההדחקה הייתה חלק מהישות הגברית שלו.
גם מהישות הגברית וגם מהיותו. אנחנו בשבוע הזה שבין יום השואה ליום הזיכרון, זה כל החיים שלו, הוא גדל בבית של ניצולי שואה, שהוציאו אותו מהבית, כי הוא היה קשה, ושלחו אותו לפנימיה, וזה כאילו איזה דורות של שותקים של תתגברו. תתקדמו עם החיים שלכם. זה קצת מזכיר לי, בימים האחרונים אני מסתכלת על הדיון שיש על כן או לא לעשות רעשים. ואני מסתכלת על זה ואני אומרת, הם היו מהדור הזה שאם הם היו חיים עכשיו, הם היו אומרים, תתגברו, זה סימן של שמחה לאומית, ותשימו אטמים ותפסיקו להפריע לכולם. וזה גם הגישה שהם יפנו כלפי עצמם, ובמובן מסוים אני חושבת, לאבא שלי, הסלקת החיצונית הייתה מאוד נראית. בתמונה אפשר לראות אותו, הוא קטוע שתי רגליים, אבל אחת הבדיחות החביבות עליו הייתה כשמישהו הצחיק אותו, להרים את שני הקדמים למעלה. והתפרים, הם נראו כמו שני חיוכים. וזה היה נורא מצחיק אותו. ואני חושבת שזה היה איזה סימבול קצת מפחיד.
אבל זה הצחיק את גבי. מה רוני הרגישה באותו רגע?
אני לא ידעתי הרבה מה אני קוראת, מה אני רואה. הייתי בת 13. כמה חודשים? לא, שנים. שלוש שנים אחרי שהוא נפצע, התראיינתי אצל דלי קבולינית בשמיניות באוויר, ויושבתי שם ואמרתי, אבא שלי גיבור. אמרתי את זה מאוד בשלמות, אבל אני לא הבנתי בדיוק למה. אני כן ראיתי סבל, גם בבית החולים, גם סבל נפשי וגם סבל פיזי.
אבל אבא לא השתנה, רוני? זה לא היה, לא קיבלת אבא אחר?
כן, קיבלתי אבא יותר טוב.
יותר טוב?
אצל אבא שלי הפציעה הייתה במובן מסוים, במובן המקצועי, הייתה הדבר הכי טוב שקרה לו. הוא היה בן 35, הוא היה סוכן ביטוח מצליח בבאר שבע, וזה לא היה מסלול החיים שהוא רצה בו. חלום שלו, חלום נעוריו, היה להיות עיתונאי, והוא פשוט, הוא נפצע במלחמה והוא החליט שזאת ההזדמנות שלו להתחיל מחדש. ותוך כמה חודשים הוא כבר התחיל באמת לכתוב בכל מיני מקומות. הוא הפך להיות עיתונאי משמעותי תוך באמת 3-4 שנים, שזה מי שעובד בעיתונות ומכיר את הקצב, זה בלתי נתפס, ואפילו עורך של עיתון כלכלי. אז במובן המקצועי שלו, זה היה באמת, הוא לקח את, את הדבר הנורא הזה שקרה לו, והפך אותו למשהו משמעותי וטוב. במובן האישי, היה גם את הצד הפיזי וגם את הצד הנפשי. בצד הפיזי היו לו כאבי פנטום מזעזעים, בעיקר בלילות. פשוט איסורים, אין מילה לזה. שמענו אותו לפעמים, צועק או בוכה, וזה לא היה חלום רע, זה... הוא גם היה הלום קרב עוד קודם, לא היה לזה את המילה, אבל הוא היה. אבל זה היה כאבים פיזיים מאוד קונקרטיים, הוא היה מסוגל להגיד דברים כמו... צריך לראות את התמונה כדי להבין כמה זה מופרך, אני מרגיש שנשרף לי פיפו בין האצבע השנייה לשליפית ברגל ימין. הכאב הפיזי היה מאוד מאוד קונקרטי, מאוד ברור, הוא הרגיש את הרגליים 18 שנים אחרי הפציעה, עדיין כאילו הם עדיין שם. זו תופעה מוכרת, זה לא ייחודי. במובן הנפשי, הוא עבר כמה שיחות טיפוליות במחלקה, עוד בזמן המלחמה, אבל מהר מאוד הוא החליט שהדבר הזה הוא לא בשבילו. הוא ידע גם למה. הוא היה מלא מפוצץ בטראומות. בכל פעם שהתחילו שיחות, הוא כנראה סגר אותן כי הוא פחד ממה שיצא. בין אם מהבית ואחרי ומהזוגיות, והוא לא רוצה, לא רוצה. והתוצאה הייתה שבאמת זה הלך והצטבר בתוכו, באופן שהוא נהיה כמעט ניכר לעין עם השנים. זה עצבות. עכשיו, אני לא יכולה להגיד שתמיד ביום יום ראיתי את זה, אבל אני זוכרת שבפעם הראשונה שראיתי את הצילום של בועז, אז חשתי אי נוחות עמוקה.
כי מה? כי לא? כי אני לא רוצה לראות את אבא שלי ככה, כי זה לא האבא שלי?
כי אני ילדה. ואני רואה משהו שאני לא מבינה. אני רואה את אבא שלי חלש, אבוד. וילדים... לא רוצים את אבא שלהם ככה, הם רוצים אותו גיבור, זה הרבה יותר מגיע. וזה גם הרבה יותר מקובל חברתית, לבוא ולהגיד אבא שלי גיבור, מאשר להגיד, אני חושב אבא שלי שבור.
את יודעת, רוני, אני אשאל אותך עוד רגע, אם יצלמו אותך, אם אפשר היה לצלם את הצלקות שבך, איך הן היו נראות ומה הן היו מבטאות, אבל עוד לפני כן, אני רוצה לחזור אלייך, ברשותך, מיכל. שאלתי אותך קודם על הצלקות הנפשיות, הן גרועות יותר מהצלקות הגופניות?
רגע, לפני שאני עונה על זה, פשוט רוני אמרה, משפט אחרון, שממש נשאר בי, ואני רוצה לתת לו רגע מקום, היא אמרה, בין האבא הגיבור לאבא השבור, ואני חושבת שהמטרה והיופי של מה שאני מביאה בחיים בכלל, ובתערוכה הזאת ספציפית, זה בדיוק זה, זה בין הגיבור לשבור הזה, ולראות שגם הגיבור יכול להיות שבור, ואדם יכול להיות גיבור. זה לא או-או, זה גם וגם.
כן, אבל זו הבת שמדברת. זו הילדה.
נכון.
היא רואה את אבא שלה, היא לא רואה את גבי.
נכון, ואני כאימא מחנכת את הילדה שלי לראות את הגם והגם הזה בתוכי, בתוכה, ושאנחנו מכלול חיים. זה, מבחינתי זה משמעותי, זה מה שנשאר איתי. זה באמת מקום שאני מאמינה שמתוך הכאב שלנו, ומתוך מה שלמדנו וחווינו, אנחנו יכולים להביא משהו חדש.
אז דברי איתי, דברי איתי על הצלקות הנפשיות, אם יש כאלה, ואני מאחל שאין.
בוא נגיד שהצלקות הפיזיות שלי, ומי שמקשיב אולי לא רואה, אבל רואים אותם היטב. שרופה לחלוטין, פנים, צוואר, ידיים. אז ככה רואים את הצלקות היטב, ובוא נגיד שהצלקות הפיזיות שרואים אותם היטב, הן הקלות לי יותר, הן הפשוטות לי יותר, ככה בשביל להבין את העומק של הצלקות הפנימיות. הצלקות הפנימיות הן דברים שאנחנו חיים איתם יום יום. זה מוביל אותנו, זה מפעיל אותנו, זה גורם לנו להגיב בצורות, לי לפחות גורם להגיב בצורה מאוד מסוימת לכל דבר. זה מה שבנה אותי, ואני לא מדברת רק על הצלקות של הפיגוע, אני מדברת על צלקות לכל אורך החיים.
זה מעניין שאת אומרת בנה אותי, כי רציתי לשאול אותך מה היה עולה בגורלה של מיכל לולא אותו פיגוע לפני 20 שנים. איזה מסלול חיים היה לה?
האמת שאין לי איך לענות על זה, אין לי שמץ של מושג. אני בטוחה שהיה יכול להיות לה מסלול חיים משובח, לפי מה שהכרתי אותה לפני זה והדרך שהיא הלכה. אני כן חושבת שהפיגוע עשה תפנית כל כך משמעותית, בגלל שהייתי צריכה לעצור מכל ההסתובבויות שהייתי בעולם, וטיילתי וחייתי בחול, ופתאום זה גרם לי לעצור ולחיות משהו אחר, ולקח אותי מקצה לקצה, לקח מהדבר שהייתי לדבר אחר לגמרי, ולדרך חדשה שנפתחה, שעם המון 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 עבודה פנימית, התפקחות אישית. אני לא רק סופרת, אני יוצרת, ואני יוצרת פרויקטים שמחברים, ומחברים אותנו למהות. אני עושה הרצאות על הדברים האלה, נפגשים בחיבור למהות שלנו, להתפתחות, לדרך.
אולי בנקודה הזו בדיוק אעבור אליכן, לעבור אליך, ואשאל אותך עד כמה אתה מרגיש שהפיגוע הוא שינה את מסלול החיים שלך.
מאוד, זה יצר איזה רגע כזה של ריסטארט, בעצם מבחינתי זה אפילו להתבגר מהדימוי של הדימוי המזויף של הגיבור שמתגבר, ואני רואה בזה היום דימוי מאוד מאוד ילדותי, ולנסות להבין מה זה להיות בן אדם, מה זה... אולי... בהמשך לדברים שמיכל אמרה, באמת אני מאוד מזדהם, ושלחפש את המהות, את הדבר שנותן משמעות, ולא לחזור על אותם מעגלים של צייתנות והתגייסות, וכן, אני פיתחתי מחשבה ביקורתית קצת לגבי כל הדברים, ו...
אתה חושב שהאומנות באמת משמשת עבורך כמרפא?
לא, ממש לא, אני לא חושב בכיוון הזה בכלל, אמנות היא כלי פוליטי, היא כלי מחקר, היא כלי ביטוי, כמובן שהיא סוג של תרפיה, אבל אתה יודע, זה כמו כל דבר שאתה עושה באהבה, אם זה רכיבה על אופניים או לגדל חיית מחמד או לטפח גינה קהילתית, זה גם סוג של תרפיה, אבל אמנות בשבילי זה דרך חיים, זה קודם כל מקצוע, וזה אקט פוליטי. אקט פוליטי מול העולם, מול עצמי, מול המשפחה שלי, זה אקט של מציאת הקול שלי. אני חושב שאנחנו חיים פה, ואולי זו הזדמנות לדבר על הטראומה הקולקטיבית שלנו, על הלם קרב הקולקטיבי שלנו כחברה, כציבור, שהוא כולו פצוע וקרוע, ואני חושב שהדרך היא להתבונן למקומות האלו. לא, סליחה אולי, מחליף מישהו, אבל יום אחד בשנה לעמוד בתפירה ולמרק את המצפון, אלא להביט אל המקומות האלו, ולעשות מה שכל אחד צריך לעשות, אבל במובן העמוק של, של תהליך, שלא להקשיב, ולא להפנות את המבט.
ולחשוב באמת, לחשוב באמת, זה מה שאנחנו מנסים תמיד. מילה לסיום שלך, רוני, לצערי הרב, אני צריך לסיים, אבל אם הייתי מפשיט אותך מטאפורית ומפנה מצלמה אלייך, איפה היו הצלקות? זה היה הצלקות של אבא שנפצע וקטוע רגליים, או אבא שלקח את חייו?
זה מצחיק, שאלת את השאלה הזאת לפני רגע, והיה לי זמן לחשוב. אבא שלי עשה אותי חברה של המוות, כל חייו, בכל מיני דרכים, גם בשתי אלה. אני לא מפחדת מהמוות, אני לא חושבת שהוא נורא. אני חושבת שרוב האנשים יראו את זה כצלקת. אני, בשבילי, זו מתנה.
את חייבת להסביר את זה, רוני.
אני חושבת שאני רואה... את האפשרות הזאת. אבא שלי אמר שהוא יגיע לגיל 60 הרבה לפני שהוא נפצע. הוא אמר את זה למעשה כשהוא היה בן 15, אחיו זוכר את זה. אחיו היה בן 6 באותה עת. והוא לא רוצה לזקן, הוא לא רוצה להיות תלוי באחרים. וזה היה משהו שאני שמעתי אותו בגיל 12. זאת אומרת, הידיעה שאבי לא יסיים את חייו ככל הנראה באופן טבעי, הייתה איתי עוד לפני שידעתי מי אני. זמן לא רב אחרי זה הוא נפצע במלחמה, אבל הוא חי. והוא נשאר בחיים עוד 18 שנים, לא פשוטות, אבל גם מאוד יפות מהרבה בחינות, ומאוד משמעותיות מבחינת היחסים בינינו. ואז הוא בחר ללכת מפה כשהוא איבד את היכולת שהייתה, הוא לא איבד, אבל היא הייתה בסכנה, את היכולת ללכת, שמבחינתו זה היה העצמאות שלו. ומבחינתי הוא פשוט קיים את מה שהוא הבטיח, וראיתי אותו נאמן מאוד למילים שלו כל חיי, אבל גם ראיתי איך הפחד לא הילך עליו אימים כל הזמן, מה יקרה אם הוא ימות או מישהו ימות. הוא חי עם המוות כעובדה פשוטה מאוד, והוא לימד אותי את הדבר הזה. היו שנים שזה מאוד בלבל אותי והיה קשה להבין איך לחיות עם זה, והיום אני רואה פשוט שכשמישהו מת זה לא מפחיד אותי ולא מפרק אותי. אני רואה את המוות כחלק מהחיים, לא טוב, לא רע. המוות שלי לא מפחיד אותי, המוות של אנשים שאני אוהבת לא מפחיד אותי, אני יודעת שזה יכאב נורא ואני יודעת שאני אשרוד, והוא הופך אותי, אני לא סטואית בקשר לזה, זה מאוד מפעיל וכואב, אבל זה לא מקפיא אותי. וזה לא מונע ממני לעשות דברים, ואני מסתכלת על החיים שלו, אני אף פעם לא כעשתי עליו כשהוא בחר להתאבד, כי אני חושבת שהוא חי את חייו לפי הכללים שהוא בחר, לא כולם היו הכללים שאני הייתי בחרת, אבל זה מעורר בי הרבה כבוד.
יש לנו הרבה ללמוד ממך. מאזינות ומאזינים, נאמר לכם, צלקת, זו שם התערוכה, אומנים רבים משתתפים בה, מי שיזמה את התערוכה היא מיכל פז יעקובסון, מי שעצרה היא נורית טל טנה. התערוכה תיפתח בבית האומנים בתל אביב, והחל מה-19 במאי. אני רוצה להודות לכם, סופרת הילדים מיכל פז יעקובסון, האומן חן שפירה, והסופרת רוני גלפיש. תודה רבה לכם שהייתם איתי הבוקר.
תודה רבה.
Oh, no.